כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שני, טוב בשבט תפשין עין זין, י' זין בשבט תפשין עין זין. מסכת בבא בתרא, דף חב ב'. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי על דף חף. על שולחנו של בעל התשבץ הוא עלה דין תורה שהתנהל בין יהודי תלמיד חכם להנהלת הקהילה אשר בה התגורר. פרנסי הקהילה רכשו חורבה בסמיכות לביתו של אותו תלמיד חכם, וביקשו להקים שם בית מטבחיים. הוא ניסה למנוע מהם לממש את יוזמתם, ולשם כך הוא העלה שש טענות שונות להוכחת צדקתו. בין הדברים טען התלמיד חכם כי בדיחותיהם של הקצבים, יטרידו אותו מלימודו, וגם כל האמון שיבוא לרכוש בשר ופעמים שיתונן על גובה המחיר או על טיב הבשר, יטרידו משלוותו. על תגובת פרנסי הקהילה שהבטיחו להסות את האמון לבן ירים את קולו בבית המטבחיים, ענה התלמיד חכם במרירות, הרי בבית הכנסת בשעת קריאת התורה לא יכולנו בזה, כל שכן בבית הטבחים. בעל התשבץ דן בעריכות בכל טענותיו של התלמיד חכם. לא נוכל להתייחס כאן לכל דבריו, אבל נציין את הוכחת התשבץ מדברי סוגייתנו, כי צודק הוא בטענתו לגבי ההפרעה שתיגרם לו מבדיחות הקצבים. ג' סוגי נזקים מופיעים בסוגייתנו. סוגייתנו עוסקת בלכות שכנים אשר אחד מהם משתמש בביתו באופן שגורם נזק או הפרעה לשאר השכנים, ודנה באילו מקרים רשאים השכנים למנוע זאת ממנו, ומתי זכותו להשתמש בחצרו כרצונו. בנושא הזה מגדירה הגמרא שלוש דרגות של הפרעות ונזקים. א', יש סוגי נזקים שאי אפשר למנוע מן השכן לעשותם. ב', יש סוגי נזקים שאפשר לעצור בידו מעשייתם, אבל אם לא מיחו בידו אי אפשר אחר כך למנוע ממנו לעשותם משום שכבר מחלו לו. ג', יש נזקים חמורים ביותר שגם לאחר מספר שנות שימוש של השכן, ניתן לתבוע ממנו להפסיק, להזיק, לאלתר. בהקשר לכך מבואר בסוגייתנו שאדם רשאי לתבוע משכינו לסלק מפגע מסוים שנוצר על ידו, ואשר גורם לו נזק גדול גם אם השכן יחזיק בו זמן רב, ולמרות שבני אדם אינם רגישים כל כך למפגע הזה. ומספרת הגמרא שליד ביתו של רב יוסף התגוררו בני אדם אשר עסקו בהקזת דם, ופעילותם ציירה את רב יוסף, משום שהעורבים חגו בשכנותו ללא ערף, בתורם אחר הדם אתרי, תוך כדי קרקורים עזים, ולא עוד. אלא שמדי פעם היו סועדים את ליבם בתמרים שגדלו על עצי הדקל שלו, ורב יוסף שענין דעת היה, סבל גם בעת שאכל את התמרים מחמת ידיעתו שבתמרים אלו נקרו עורבים כשמקורם נוטף דם. ואכן, רב יוסף הורה להם להפסיק את מלאכתם בסמיכות לביתו. לפיכך כותב בעל התשבץ כי למרות שייתכן שיש בני אדם אשר יהנו למשמע בדיחותיהם של הקצבים, אותו תלמיד חכם ודאי נאמן הוא לומר שהדבר מטרידו משלוותו ומפריע לו ללמוד עד כדי כך, שהדבר נחשב לנזק חמור שעל שכיניו להימנע ממנו. האם מעתה רשאי כל שכן בעל עצבים רגישים לכפות על שכיניו דממה מוחלטת בטענה שהזזת כיסאות בדירתה מוציאה אותו מדעתו? ובכן, אי שם באחת הערים שבארצנו הקדושה התגורר לו אדם, שכל רעש ולו הקטן ביותר טרד את מנוחתו. רגישותו היתירה הפרה את שלוות חיי המשפחה שהתגוררה בדירה שמעליו, מאחר שהזזת כיסא כלשהו גררה בעקבותיה ביקור זוהם של השכן. בלילות נגזרה דממה מוחלטת על בני המשפחה שחששו מתגובותיו החריפות של שכנם, ולא נתקררה דעתו של השכן עד אשר התייצב בפני בית הדין וטבע ממנו להבהיר לשכניו את גבולות המותר והאסור. בית הדין הבהיר לשכן הזוהם, שהגיע מצויד בטענות רבות מתוך סוגייתנו שעליו לדעת, כי כל האמור בסוגייתנו לגבי נזקי רעש, עשן וכדומה, מתייחס לגבי אדם אשר משתמש בדירתו לצרכים, אשר אינם כלולים בשימושה הרגיל של דירת מגורים, כגון פתיחת חנות בבית, הקמת מפעל ייצור בדירת מגורים וכדומה. אבל רשאי אדם להשתמש בביתו בצורה סבירה ואין אחרים רשאים למנוע אותו מכך, משום שזו ייעודה של דירת מגורים, לדור ולחיות בה ולא לעמוד בה כנציב מלך. בית הדין סיים את דבריו כי מדרכי המוסר והנועם השתדלו השכנים להמעיט זה מצערו של זה. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי שלא יהיה עירה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא. ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה. על אשר למדנו בשיעור דפינו היומי אתמול. אתמול למדנו את דף חפה א' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה לפניכם התשובות. שאלה ראשונה, מה תיקן יהושע בן גמלא? והתשובה היא, שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר ומכניסים אותם לבית רבן כשהם בני 6 או 7 שנים. שאלה שנייה, איזה תינוק לומד מבין 5 שנים? התשובה בתוספות שאומר תינוק בריא מאוד. שאלה שלישית, כיצד יש להעמיד את הברייתא המתירה לעכב על חברו ללמד תינוקות? והתשובה, מלמד תינוקות של עובדי כוכבים. שאלה רביעית, מה הפירוש סופר מטה? התשובה, לרשי, לבלר הכותב ספרי תורה, לתוספות סופר הכותב שטרות. שאלה חמישית, שני מלמדי תינוקות שאחד מהם מלמד כמות מרובה, אבל אינו מדקדק היטב שלא יטעו, והשני להפך, את מי מושיבים ללמד? התשובה, לרב המושיבים את הראשון משום שהשיבוש יוצא מאליו, ולא יישאר בליבותיהם של התלמידים, ולרבדים ממן ההרדה מושיבים את השני משום שהוא סובר ששיבוש שנכנס שוב אינו יוצא. שאלה אחרונה, מה הייתה טעותו של יואב? והתשובה שהרג רק את הזכרים של המלאק, משום שחשב שקוראים בתורה תמחה את זכר בקמץ ולא בצעירי. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף חפה א' ממסכת בבא בתרא, וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע טוב בשבט י"ז בשבט תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף חף ב' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חף ב' עמוד א', בשורה הראשונה של הדף, מן המילים אמר רב נחמן בר יצחק ומודה רב הונא בריידר רב יהושע, ברוכלין המחזירין בעיירות, דלא מצי מעכב. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת היינו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בסוף דף חף א' למדנו את דינו של רב הונא בריידר רב יהושע. בן עיר יכול לעכב על בן עיר אחרת, שלא ירד לאומנותו. אפילו לדעת חכמים הסוברים שאין אדם יכול לעכב על שכנו למבוי, שכנו לסמטה, מלהעמיד שם ריחיים או לפתוח חנות כמותו, מכל מקום יכולו לעכב על בן עיר אחרת. והסתפק רבו נברי דרב יהושע, האם יכול בן מבוי אחד לעכב על בן מבוי אחר הדר בעיר הזו, שלא יבוא למבוי שלו לעסוק בו אומנותו או לא? ונשארה הגמרא בתיקו, תשבי את הרץ קושיות ואיבאיות. רב נחמן בר יצחק מוסיף דין לדברי רבו נברי דרב יהושע. אמר רב נחמן בר יצחק, אף שסובר רב הונא בריידר רב יהושע שרשאי בן עיר זו לעכב על בן עיר אחרת שלא ירד לאומנותו, מכל מקום הוא מודה רב הונא בריידר רב יהושע ברוכלין המחזירין המסתובבין בעיירות למכור תכשיטי נשים, היינו בסמים להתקשט בהם, ללא מצי מעכב שלא יכול בן העיר לעכב את הרוכל מלמכור בעיר זו, אף שהרוכל הוא בן עיר אחרת ואינו משלם מס למושל העיר הזו. דאמר מר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו רוכלין מחזירין בעיירות ולא יוכל אדם לעכב בידם, כדי שיהיו תכשיטין מצויים לבנות ישראל. ואני מילה להדורי, אמנם אין הרוכלים רשאים אלא לסבב בעיר ולמכור את מרקולתם, אבל להקבויי, לקבוע חנות בעיר למחירת תכשיטי אנשים, לא, אין הם רשאים. ואי צור ומרבנן, אם הרוכל הזה תלמיד חכם הוא, התרות בלימודו ואין זמנו בידו לסובב בעיר, אפילו להקבוע אינמי, רשאי הוא אף לקבוע את חנותו בעיר. כי היה כמו המעשה הזה, דרב השר, הרב היתיר להו לרבי יהושע, ולרבי עובדיה להקבויי, לקבוע את חנותם בעיר דלא כהלכתא, שלא כפי עיקר הדין אלא לפנים משורת הדין. מה הייתה מה? כיוון דרבנן נינו, כיוון שתלמידי חכמים הם, עת לתרודי מגרסיו. עלולים הם להיבטל מלימודם אם יהיה מוטל עליהם לסובב בבתים. ולפיכך התיר להם למכור את מרכולתם בחנות קבועה. אמנם, אומר רבינו יונה, לא נאמר הדין הזה אלא ברוכל תלמיד חכם המוכר תכשיטי נשים שבזה התירו חכמים לכל אדם לסובב ולמכור בעיר. ולתלמיד חכם התירו אף לקבוע בחנות לדברים הללו, אבל בשאר סחורות לא מצינו שהתירו חכמים לתלמיד חכם לקבוע את חנותו בעיר אחרת. מביאה הגמרא שני מעשים הנוגעים להלכות הללו. אנו דיקולאי, מעשה היה במוכרי סלים. יש כאלו שאומרים שהם היו מוכרי יורות, סירים גדולים. דאיתו דיקלאי לבבל, הביאו סלים מעיר אחרת על מנת למוכרם בבבל, ויום השוק היה. עתו בני מטה כמאק ואילויה. באו מוכרי סלים מבני העיר להקף בידם שלא ירדו לאומנותם. עתו לקמי דרבינה, באו לדין לפני רבינה. אמר להו לבני בבל, אנשים אלו מעל מעטו ממקום אחר באו, ולאלמה לזבנו, שימכרו את סליהם לאנשים הבאים ממקום אחר. דהיינו, מאחר שביום השוק מתקפצים אנשים רבים ממקומות שונים לקנות ולמכור, רשאי אדם למכור את סחורתו גם בעיר שאינו דרבה, מאחר שהקונים גם הם אינם מתגוררים בעיר, ונמצא שאינו יורד לאומנותם של בני העיר. כי הקונים שאינם מבני העיר אינם באים לקנות רק מבני העיר, אלא דעתם לקנות גם ממוכרים הבאים ממקומות אחרים. לאן ימילי ביום הדשוקה? לא נאמר הדין הזה אלא ביום השוק, אבל בלא יום הדשוקה, לא. אבל בשאר ימים אין אדם הבא מעיר אחרת רשאי למכור את סחורתו בעיר הזו, אף אם אין הקונים מבני העיר. וביום הדשוקה נעמי לא אמרינן, ביום השוק גם אין הדברים אמורים, אלא לזבונה בשוק, אשר רשאי הוא למכור את סחורתו בשוק, ששם מתקפצים אנשים רבים שאינם מבני העיר. אבל האדורי, לסובב בין בתי העיר כדי למכור את סחורתו, לא, הוא אינו רשאי. מעשה נוסף, אנו עמוראי. מעשה היה במוכרי צמר, דאיתו אמרה, הביאו צמר למחירה למקום ששמו פום נערה. עתו בני מטה כמאקווה, אילוויו, באו בני העיר לעקב עליהם, עתו לקמי דרב כהנה, באו לדין לפני רב כהנה, אמר להו למוכרי הצמר, דינאו דמאקווה עלייכו, בדין מעקבים בני העיר עליכם שלא תרדו לאומנותם. אמרו להם מוכרי הצמר, איתלן אשראי, מכרנו בהקפה לאנשי העיר וצריכים אנו להתעכב בעיר, עד שנקבה את מעותינו, ובינתיים זקוקים אנו למכור מסחורתנו, כדי להתפרנס. אמר להו רב כהנה למוכרי הצמר, זילו זבנו שיעור חיותייך, ולכו תמכרו מן הצמר כפי השיעור הנצרך, לפרנסתכם, עד אקריתו אשראי דדחו ואזילתו, עד שתקבו את מעותיכם מבני העיר ותלכו לדרככם. והרי מגש מסכם את הדינים העולים מן הסוגיה. יכולים בני העיר לעכב ביד הסוחרים הבאים מעיר אחרת שלא למכור את סחורתם כאן שלא בימי השוק, ואף לקונים שאינם מבני העיר אינם רשאים למכור. אבל ביום השוק רשאים הם למכור למי שאינו מבני העיר, אבל לא לבני העיר עצמה. ואם מחמת איזו סיבה נאלצים הם להתעכב בעיר, רשאים למכור את הסחורה כפי הנצרך להם לפרנסתם. אומר הרי מגעש שהדינים הללו לא נאמרו אלא באופן שהסחורה נמכרת על ידי סוחרי העיר, שווה במחירה ובטיבה לסחורה נמכרת על ידי הסוחרים שאינם בעיר. שבאופן כזה תקנו חכמים שיוכלו בני העיר לעכב על אחרים שלא לירד לאומנותם. אבל אם הסחורה נמכרת על ידי הסוחרים שאינם דיירים בעיר, טובה מן הסחורה נמכרת בעיר או שווה לה בטיבה אבל זולה במחירה, בזה יש לבדוק מי הם הלקוחות. אם נוכרים הם, יכולים בני העיר לעכב ביד הסוחרים הבאים ממקום אחר. אבל אם הקונים יהודים, מסתבר לומר שאין עושים תקנה לטובת המוכרים על מנת להפסיד את הלקוחות. מביאה הגמרא מעשה בעניין עדיפותו של תלמיד חכם במכירת סחורה. רבדים מן הארדה, איתי גרגורות בספינה, הביא תאנים מיובשות בספינה כדי למוכרם. ויום השוק היה. ולפיכך לא היו בני העיר יכולים לעכב בידו, כמבואר לאל שביום השוק רשאי גם אדם שאינו מבני העיר, למכור. אמר לי ריש גלותא לרבה פוק חזי, צא ובדוק את האדם הזה. איצור ומרבנן הוא נקיטלי שוקה. אם תלמיד חכם הוא תפוס לו את השוק, דהיינו תכריז בעיר שאין אדם רשאי למכור גרגורות, אלא הוא. אמר לי רבה לרבד אבא רבא, פוק, תהילה בקנקני, צא וערך לו בקנקנו, אם יינו או חומץ, דהיינו בחן אותו בהלכות לדעת אם תלמיד חכם הוא. נפק אזל יצר רבד אבא רבא לבחון את רבדים ממן הארדה, בא עם הנה ושאל ממנו את ההלכה הזו, פיל שבלה כפיפה מצרית, סלה עשוי מנצרים של הרבה והקיעה פלטה, דרך בית הרעי, מהו? האם יש לדון סל זה כנתעכל במעי הפיל, ומעטה דינו ככלי העשוי מגללי בהמה שאינו מקבל תומה, או שלא בטל ממנו שם הכלי שהיה לו מתחילה. תוסוד לדיבור המתחיל פיל חולקים על רשי, ומציינים את דברי הגמרא במסכת מנחות דף סמכתת עמוד א', שמסקנתה היא שאין בליה זו יכולה לתאר את הכלי מתומה שהייתה לו כבר, מאחר שכל הכלים יורדים לידי תומה במחשבה ואינם עולים ממנה אלא בשינוי מעשה. בליית הפיל אינה נידונת כשינוי מעשה, אלא הנידון הוא באופן שבלה הפיל עוצין, נצרים שעושים מהם את הסל, ופלטם דרך בית הרעי ונטלם אדם ועשה מהם סל, שמאחר ולא חל עדיין שם כלי עליהם, יש להסתפק האם הכלי שעושה מהם עכשיו נידון ככלי גללים, או לא. אומרת הגמרא לא אבי בידי. לא ידע רב דימי להשיב על השאלה הזו. אמר לי רב דימי מנהרדה לרבדה ברבא, מר ני הוא רבא? האם אתה הוא רבא? מאחר ששמע שרבא הוא גדול העיר והיה סבור שזהו רבא. תפח לי בסנדלי, היכהו רבי אבא לרב דימי במקל על סנדלו בדרך שחוק, כדרך שמקים לאדם שאינו חשוב, ואמר לי בן דידי לרבא, אי כתובה, ביני לבין רבא ישנו מרחק רב. מי הוא על כורחה? אנא רבך, ורבא רבא רבך. אמנם על כורחה צריך אתה לומר שאני הוא רבך, ורבא שהוא רבי הוא רבו של רבך. ומאחר שלא ידע רב דימי להשיב על השאלה, לא נקטו לי שוק, לא הכריזו בשוק שלא ימכור אדם גרגרות חוץ ממנו, פסית גרוגרות דירי, נפסדו הגרוגרות שהביא. עת רב דימי מנהרדה לקמי דרב יוסף ואמר לחזי מר, מה יעבדו לי? ראה אדוני, מה עשו לי במקום הזה? אמר לרב יוסף לרב דימי, מן דלא שי לאוניטה דמלכה דאדום? מי שלא התעכב מלהניש את מואב על שביישו את מלך אדום, אף שאינו מזרע ישראל, לא נשאי לאוניטך. הוא לא ישאה מלהניש את המבזים אותך. ואף שלא ידע להשיב, מכל מקום לא היה לרבדה לזלזל בו, על שלא ידע להשיב בסדר תארות שמצינו שהיו אמוראים, שלא היו עוסקים בסדר הזה. כמו שאמר רבא ברבוע לאליהו הנביא במסכת בבא מציע דף קוף י' עמוד ב', בארבעה לא מצינה בשיטה מצינה? בארבעה סדרים אני לא מצוי, אז אתה שואל אותי על שישה סדרים? אני לא עוסק לא בסדר זרעים ולא בסדר תארות. וכותב החזון איש שבכל מקום שמצינו בגמרא שהאמוראים כיללו היה הדבר חובה, כדי שיהיה כבוד התורה קבוע בלבבות ולא יתרגלו לזלזל בכבוד החכמים. וזה הטעם שמנדים על כבוד הרב כמבואר במסכת מועד קטן דף ט"ז עמוד א'. כותב החזוני שיש להוכיח זאת מהמעשה הזה שאמר לו, מנדלו שי לאוניטה, שזהו היא כללה בכינוי, שיש בזה לב מן התורה ובהכרח שנתחייב רבדה בכללה הזו, מאחר שפשע בדינו של רב דימי שבאמת היה צורבה מרבנן, והיה לו לברר את העניין יותר, ולפיכך נתחייב בכללה כדין מצייר תלמיד חכם ומבזה את כבודו. דכתיב אומרת הגמרא, נאמר בספר עמוס פרק ב' פסוק א', כה אמר השם על שלושה פשעי מואב, על ארבעה לא אשיבנו, על שרפו עצמות מלך אדום לסיד. הקפיד הקדוש ברוך הוא על ביזיונו של מלך אדום ששרפו מואב את עצמותיו וירבום בסיד. רש"י אומר, פעם אחת נפל מלך אדום ביד מלך מואב ושרפו עצמותיו ותחום בקירות הבית, ותבע הקדוש ברוך הוא את הונאת המלך שנהגו בו ביזיון. כותב המהרש"א שהטעם שדימה הוא דווקא לעניינו של מלך אדום, מאחר שלא מצינו במקום אחר במקרא שהקפיד הקדוש ברוך הוא על כבודו של יחיד, אלא במעשה הזה שביזו למלך אדום בביזיון גדול לערב אפרו בטית ולתוכו בקירות הבית. גם כאן, לא אמר רבא לרבדה אלא לבחון את רב דימי, ואם לא יידע, לא יכריז עליו בשוק. והוא הוסיף מדעתו לבזותו בזה שתפח לו על רגלו, וכן שאמר לו, אנא רבך. מספרת הגמרא, נח נפשי דרבדה ברבא, נפטר רבדה ברבא מן העולם ונחלקו כמה אמוראים מיהו שגרם למיטתו. דהיינו שהיה כל אחד מהם מתונן שעל ידו מת רבדה ברבא, מאחר שנתבהר במסכת שבת דף קוף ממתת עמוד ב' שכל מי שחברו נענש על ידו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. והדבר נלמד מן המקרא בספר משלי פרק י' זין פסוק חבב, גם אנוש לצדיק לא טוב, דהיינו שדבר רע הוא לצדיק להניש את הבריות. ובתהילים היי נאמר, לא יגורך רע, שמי שנקרא בשם רע אינו יכול להתגורר במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. כך אומר תוספות בדיבור המתחיל, אנא ענישתי. אם כן אומרת הגמרא, רב יוסף אמר, אנא ענישתי, אני הוא שאה נשתי וגרמתי למותו, דאנא לת יתי, אני קיללתי בכך שאמרתי לרב דימי שהקדוש ברוך הוא לא ישתאה מלתבוע את אלבונו. רב דימי מן ההרדה אמר, אנא ענישתי, אני הענשתי אותו, אני גרמתי למותו, משום דאפסיד גרגורות דידי, שמחמתו לא הכריזו בשוק שאמכור אני לבדי את הגרגורות. אומר הרי מגעש, יש ללמוד מהמעשה הזה שתלמיד חכם שמביא סחורה לעיר, מחויבים בני העיר להכריז שלא ימכור אדם חוץ ממנו, ואם לא עושים כן הענשים. אבל אין הדברים אמורים אלא כשמוכר במחיר הרגיל. אבל אם מוכר ביוקר, אז אם הלוקחים הם גויים או יהודים הקונים עבור גויים יש להקדימו. אבל אם הלוקחים הם ישראל הקונים עבור עצמם, אין לו דין קדימה בזה. היד רמה מוסיף שלא נאמר הדין הזה במקום שכל המוכרים הם ישראלים, שבאופן כזה הם נאסור עליהם למכור, יקנו הלוקחים רק מן התלמיד חכם. אבל במקום שיש גם מוכרים גויים, לא אוסרים על שאר מוכרי ישראל למכור, מאחר שאין התלמיד חכם מרוויח מכך ואין להפסיד סתם את מוכרי ישראל. אביי אמר ענה אני שתי, אני גרמתי למותו, משום דאמר לו לרבנן היה רגיל לומר לתלמידים, עד הם מגרמית וגרמי בי אביי, עד שמקרסימים אתם עצמות בישיבתו של אביי, תו יכלו ביס רשמינה בי רבה, בואו ויכלו בשר שמן בישיבתו של רבה, דהיינו, בואו ללמוד הלכות מרווחות וברורות בישיבתו של רבה, העדיפה על ישיבתו של אביי. ומאחר שזלזל בכבודו של אביי, הקפיד עליו אביי וסבר אביי, שקפיד הזו היא שגרמה למותו. המערשה כותב שבאמת לא נתכוון רבה דבר אבא לזלזל בכבודו של אביי, אלא מאחר ובכל המחלוקות של אביי ורבה הלכה היא כרבה, חוץ מיעל כגם, אותם סימני הלכות הפותחות בשש האותיות הללו, לפיכך אמר לתלמידים, אדם היא גמרית וגרמי, כי אביי. דהיינו שהמילה גרמי שווה בגמטריה למילים יעל כגם. ורבה אמר ענה אני שתי, אני הוא זה שגרמתי למותו של רבה דבר אבא, דחייה ואזי לבית טבחה למשקל אומצה, כאשר היה הולך לחנותו של הקצב לקנות חתיכת בשר, אמר לו לטבחי, היה אומר לקצבים, אנא שקין נביסרה מקמי שעם מהי דרבה. אני ראוי ליטול בשר לפני שמשו של רבה, דענה עדיף נמיני, משום שחשוב אני ממנו. ומאחר שזלזל בכבודו של רבה, הקפיד עליו רבה וסבר רבה, שהקפידה הזו גרמה למותו. שואל המערשה, לכאורה הסתירה בדברי רבה דבר אבא. הרי כששאלו רב דימי מן הארדה אם הוא רבה, ענה לו על הרבך, ורבה רבה דרבך, דהיינו אני רבך, ורבה שהוא רבי הוא רבו של רבך, נמצא שהחשיב את רבה כרבו. ואילו כשבא שמשו של רבה לקנות בשר עבור רבה, היה אומר רבדה שהוא קודם לו מאחר שהוא חשוב מרבה. הוא מתרץ המערשה שאכן רב דימי סבר שרבדה מחזיק עצמו כי חשוב יותר מרבה, ולכן סבר שכשאמר לו ורבה רבך דרבך, נתכוון לומר שרבה הוא רבו של רב יוסף שהיה רבו של רב דימי, ולפיכך בא רב דימי לפני רב יוסף להתלונן על רבדה שזלזל בו וברבה, ואף זלזל בכבודו של רב יוסף שקראו תלמיד לרבה. השיב לו רב יוסף, לא נשאי אלה אונתך, לא ביש רבדה אלא אותך, מאחר שלא נתכוון באומרו ורבה רבה דרבך, שרבה הוא רבו של רב יוסף, אלא על עצמו נתכוון שהוא תלמיד של רבה. ומה שאמר שהוא קודם לרבה בקניית הבשר, לא משום שהוא חשוב יותר מרבה, אלא הוא חשוב יותר משמשו של רבה, שמאחר והוא עצמו עומד כאן ורבה אינו כאן, יש להקדימו תחילה, למרות שהשמש קונה את הבשר עבור רבה, ונמצא שלא זלזל כלל ברבה וברב יוסף, אלא ברב דימי. רב נחמן בר יצחק אמר, אנא אני שתי, אני הוא זה שגרמתי למותו של רבה דבר אבא. דרב נחמן בר יצחק ריש קלה אבא, ריש קלה היה, ראש קלה היה שדורש לרבים בשבתות, כל יום המקמי דנאו לחלה, כל פעם קודם שהיה נכנס למסור את שיעוריו, מרית בעדי רבה דבר אבא לשעמתי, היה חוזר עם רבה דבר אבא לשמתי על הדברים, ועד הרעיל לחלה, ולאחר מכן היה נכנס למסור את שיעוריו. ההוא יום באותו היום שבו נפטר רבדה, נקטוה, עקבוהו, רב פאפה ורב הונה בריידי רב יהושע לרבדה בר אבא, משום דלא אבו בסיומה, מאחר שלא השתתפו בסיום מסכת בכורות, ולא שמעו את ההלכות שאמר רבה באותה שעה. אמרו לי לרבדה בר אבא, אי מלן אני שמעית את הדמעשר בהמה, איך יאמרינו רבה? אמור לנו כיצד לימד רבה את הסוגיות של מעשר בהמה. אמר לו, אחי אמר רבה, ואחי אמר רבה, כך וכך אמר רבה. עד אחי נגלי לרב נחמן בר יצחק, בינתיים נתאחרה השעה, והגיע הזמן שהיה רב נחמן בר יצחק צריך למסור את שיעורו, ועדיין לא הגיע רבדה בר אבא. אמרו לי רבנן תלמידי הישיבה לרב נחמן בר יצחק, קום לומר את השיעור, דנגלן שכבר נתאחרה השעה. למה יתיב מר, מדוע אינך יושב וממתין? אמר לו רב נחמן בר יצחק לתלמידים, יתבינה וכמנטרה לארסי דרבדה בר אבא. יושב אני וממתין עד שתבוא מיטתו של רבדה בר אבא. עד אחי נפה קלה דנח נפשי דרבדה בר אבא. בינתיים יצא הכל שנפטר רבדה בר אבא. מסיקה הגמרא ומסתברא דרב נחמן בר יצחק אנשי. מסתבר לומר שרב נחמן בר יצחק הוא זה שאנש וגרם למותו של רבדה בר אבא. כתב המהר"ל שהיה רב נחמן בר יצחק מקלל את רבדה על שהיה לו לבוא ולא בא, והיה מעכב אותו מלמסור את שיעורו, ולפיכך אמר שמצפה שיביאו את מיטתו של רבדה בר אבא בדרך כללה, שאם לא יבוא בחיים יביאו אותו מת על מיטתו. לכן מסיקה הגמרא שמסתבר לומר שרב נחמן בר יצחק הוא זה שנענש רבדה מחמתו, שהרי קללת חכם אינה חוזרת. בספר נחלת משה הוא כותב שלא נתכוון רב נחמן בר יצחק לקללו, אלא כסבור היה שמת, שלא עלתה על דעתו שייתכן שהוא חי ולא יבוא ללמוד עמו. והיה זה כשגגה יוצאת מלפני השליט, ונחנף שידר עבדה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה, בדף חף ב' עמוד א'. המשנה הזו מתבאר שאדם הבונה כותל בסמוך לכותלו של חברו, חייב להרחיקו כדי שיעור מעבר בני אדם בין הכתלים, מאחר שדריסת רגלי העוברים ושווים, מועילה לחיזוק יסודות הכותל. כמו כן מבאר את המשנה, שאדם הבונה כותל כנגד חלונותיו של חברו, חייב להרחיק כדי שיעור שלא יאפיל עליו, וכן שלא יזיק אותו באזק ראייה. וכך אומרת המשנה בדף חף ב' עמוד א', מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו ונפל, למרות שלא מפורש במשנה שנפל הכותל, מכל מקום פרשה הגמרא כן מחמת דיוק הלשון, מי שהיה בעבר כותלו, משמע שהיה ונפל. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל וכמה איכי סמיך. מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו ונפל ואתה חפצו לבנותו בשנית, לא יסמוך לו כותל אחר. אין הוא רשאי לבנות את כותלו סמוך לכותל חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו 400. טעם הדבר שיסוד הכותל מתחזק על ידי הליכת בני אדם בסמוך לכותל, אם הוא לא משאיר רווח 400 בין הכתלים, אין הולכי דרכים עוברים ביניהם, ונמצא שמונע הוא את חיזוק כותלו של שכינו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל וכמה, מאחר ומתבהר מדברי המשנה שסמיכות הכתלים זו לזו מזיקה היא להם, שאין בני אדם יכולים לדרוס ביניהם ולחזק את יסודותיהם, יש לתמוע כיצד היה השכן הראשון רשאי לסמוך את כותלו למיצר, ועכשיו זקוק השני להרחיק ממנו 400. הרי לדעת רב על אל בדף י' ז' עמוד ב', צריך גם הראשון להרחיק מן המיצר, והיה צריך להיות שירחיק כל אחד מהם שתי עמות. תרצים התוספות שגם לדעת רב אין הראשון צריך להרחיק, אלא בדבר שעשוי להזיק את שכינו. אף שעדיין אין כאן ניזק, כמו בחופר בור בסמוך למיצר, שמזיקו בכך את בורו של שכינו. ולפיכך אף אם עדיין לא חפר השכן בור, מחייב רב גם את הראשון להרחיק. כאן, בניית הכותל סמוך למיצר לא מזיקה בפועל את כותלו של חברו, אלא רק גורמת למעט הילוך בני אדם, וממילא אינם מחזקים את יסוד הכותל. באופן כזה, רשאי הראשון לסמוך לדעת הכל את הכותל שלו למיצר. דין נוסף אומרת המשנה, אדם החפץ לבנות כותל כנגד החלונות של שכינו, לאחר שהחזיק השכן בחלונות הללו במשך 3 שנים, עליו להרחיק בין מלמעלן של החלונות, בין מלמטן ובין מכנגדן 400. דהיינו, אם חפצו להגביע את כותלו למעלה מן החלונות, עליו להגביעו לפחות 400 מעליהם, כדי שלא יוכל להישען על כותלו ולהציץ בבית חברו. ואם חפצו להנמיך את כותלו למטה מן החלונות, עליו לבנותו עד 400 מתחתיהם, כדי שלא יוכל לעמוד על גבי הכותל ולהשקיף לבית שכינו. וכמו כן עליו להרחיק את כותלו 400 מכנגד החלונות, כדי שלא יחשיך את בית חברו. זוהי המשנה שלנו בדף חב ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה האחרונה בדף חב ב' עמוד א'. מתחילה סברה הגמרא שהמשנה עוסקת באופן שהכותל הראשון היה סמוך לכותל של השכן, בפחות מ-400. ולכן הוא צריכה המשנה להשמיענו שלאחר שנפל הכותל, אינו רשאי לבנות כותל אחר במקומו של הראשון, אלא עליו להרחיקו 400. אז זה מקשה הגמרא וכמה איכי סמיך. כיצד היה רשאי לסמוך את הכותל הראשון לכותלו של חברו? תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אכן אין כוונת המשנה שהיה לו מתחילה כותל ונפל, אלא אחי כאמר, זוהי כוונת המשנה. אדם הבא לסמוך מתחילה כותל לכותלו של חברו, לא יסמוך אלא אם כן ירחיק ממנו 400 כדי שיעור מעבר בני אדם. לפי הפירוש הזה צריך לבאר את לשון המשנה כך, מי שהיה גבול כותלו סמוך לכותל חברו, לא יסמוך לו כותל אחר. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל וכמה. אילו הבא חולק על תוספות ומפרש אחרת, שאומנם לדברי רב יהודה עיקר כוונת המשנה ללמדנו שאין אדם רשאי לסמוך כותלו לכותל חברו, אבל אם הייתה המשנה נוקטת בלשון לא יסמוך אדם כותל לכותלו של חברו, היה מקום לומר שדין זה לכתחילה נאמר, אבל בדיעבד שכבר סמך, אינו צריך לסלק. לכן נקטה המשנה בלשון מי שהיה כותלו סמוך לכותלו של חברו, כדי ללמדנו שגם באופן שכבר סמך, צריך לסלק. מקשה רבה על הפירוש הזה של רב יהודה. מתקיף לרבה, במשנה נאמר מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו קטני, ומלשון זה משמע שכבר היה לו במקום הזה כותל מקודם לכן. ולא שבעתה לסמוך מתחילה, כלומר מסביר רבינו גרשום את קושייתו של רבה, להוסיף על לשון המשנה ולתרצה אתה יכול, אבל לחסר ממנה אין אתה יכול. לכן מבאי רבה את דברי המשנה באופן אחר, אלא אמר רבה אחי קטני. כך יש לשנות את דברי המשנה. מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו, ברחוק במרחק 400 ונפל הכותל, לא יסמוך לו כותל אחר סמוך יותר מן הכותל הראשון, אלא אם כן הרחיק ממנו 400 כפי שהרחיק מתחילה בכותל הראשון. מה הייתה, מה מדוע יש צורך בהרחקת הכתלים 400 זה מזה? משום דדבשה דאחי מעלי לאטם. דריסת רגלי בני אדם כאן בין הכתלים מועילה היא לחזק את יסודותיהם שלא יתמוטטו. וערת הגמרא באיזה אופנים נאמר הדין הזה. אמר רב, לא שנו חכמים במשנה שצריך להרחיק את כותלו מן הכותל של חברו, אלא בכותל גינה. דהיינו שמצידו השני של הכותל יש לחברו גינה, שמאחר ואינו דורס שם בסמוך לכותל, זקוק הוא שידרסו בני אדם מצידו השני של הכותל ברשות הרבים כדי לחזק את יסודותיו. אבל בכותל חצר, דהיינו שמצידו השני של הכותל יש לחברו חצר, אם בא לסמוך סומך, רשאי הוא לסמוך לו כותל בלא הרחקה, שמאחר ודורס הוא בתוך חצרו בסמוך לכותל מצידו האחד, די בכך לחיזוק יסודותיו, ואינו זקוק שידרסו בני רשות הרבים מצידו השני. רבי הושע היה אומר, אחד כותל גינה ואחד כותל חצר, בין אם יש לחברו גינה מאחורי כותלו ובין אם יש לו חצר, אם בא לסמוך אינו סומך, אין אדם רשאי לסמוך כותל אחר לכותל שלו בלא הרחקה. אמר רבי יוסי בר חנינה ולא פליגי, לא נחלקו רב ורבי יושע היה בדין הזה, מאחר שכל אחד מהם עוסק באופן אחר. בעיר ישנה, בעיר חדשה. כלומר, רב הסובר שאין צריך להרחיק אלא בכותל גינה ולא בכותל חצר, עוסק בעיר ישנה שכבר נידושו קרקעותיה היטב, ולפיכך אין צריך להרחיק אלא מכותל גינה. אבל בכותל חצר, די בכך שדורסים בני החצר מצידו האחד של הכותל, ואין צריך שידרסו בני רשות הרבים מבחוץ. אילו רבי יושע היה עוסק בעיר חדשה, שעדיין לא נידושו קרקעותיה די הצורך, ולפיכך גם בכותל חצר, יש להותיר מקום פנוי לבני רשות הרבים שידרסו מבחוץ ויחזקו את יסודותיו. והגמרא לא נתבהר מהו השיעור בזה ועד כמה שנים מהקמתה נקראת העיר עדיין בשם עיר חדשה. כותב הרשב"א שהכל תלוי בראיית בית דין שבאותו מקום ואותה שעה, כן כל המקומות שווים בזה. ואילו המרדכי כותב שיש לדמות זאת לסוגיית הגמרא במסכת כתובות דף כ עמוד ב' העוסקת בדיני טומאה שנשתכחה, שם מבואר ששיעור עיר חדשה זה עד 60 שנה. כותב הרמב"ן שאף שלא נחלקו רב ורבי הושעיה בדין, מכל מקום נחלקו באיזה אופן להעמיד את המשנה. לדעת רב מסתבר להעמיד בעיר ישנה, ולכן רשאי אדם לסמוך לכותל חצירו של חברו, ורק לכותל גינה אסור. ואילו רבי הושעיה סובר שמסתבר להעמיד את הדין המבואר במשנה, הן בגינה והן בחצר. ולפיכך יש לפרש, המשנה עוסקת בעיר חדשה. בקשה הגמרא על דברי רבה שביאר שהטעם שיש להרחיק בין הכתלים זה משום דריסת הרגל. תנן שנינו בהמשך דברי המשנה, שאם בונה אדם כותל כנגד החלונות של חברו, אהב להרחיקו בין מלמעלן של החלונות, ובין מלמתן, ובין מכנגדן 400. דהיינו שאם בונה כותל גבוה יותר מן החלונות עליו להגביו 400, ואם נמוך הוא מהם עליו להיות נמוך 400, וכן צריך להרחיקו מכנגדם 400. ותני עלה נאמר על זה בברייתא, שמלמעלן של החלונות יש להגביה את הכותל בכדי שלא יוכל להישען על כותלו ויציץ ויראה לתוך ביתו של חברו. מלמתן של החלונות יש להנמיך את הכותל בכדי שלא יעמוד על גבי הכותל ויראה את הנעשה בבית חברו. ומכנגדם של החלונות עליו להרחיק בכדי שלא יאפיל, שלא יחשיך את ביתו של חברו. ולא נתן התנה של הברית השיעור להרחקות הללו. מסביר הרמב"ן שלפיכך לא נתן התנה את השיעור בזה, משום שלעיתים צריך להרחיק יותר מ-400, כגון באופן שיש בין כותל לכותל מרחק גדול, שבזה אם יגביע את כותלו 400 יוכל לראות היטב לתוך בית חברו. לכן כתב התנא שיש להרחיק בכדי שלא יציץ ויראה. בין אם ירחיק הרבה, בין אם מעט. לא אמרו שיעור הרחקת 400, אלא כשבונה בסוף 400 מן הכותל שבו החלונות. מדייקת עכשיו הגמרא, טעם הטעם הדבר שחייב אדם להרחיק את כותלו מכנגד חלונותיו של חברו זה דווקא משום שלא יאפיל על ביתו. אבל משום דו שלו, אבל אם לא היו חלונות קבועים בכותלו של חברו, לא היה צריך להרחיק את כותלו משם, ורשאי היה לסומכו לכותלו של חברו, אף שמונע הוא מעבר בני אדם בין הכתלים. מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, הברייתא הזו במה היא עוסקת? באדם הבא לבנות כותל מן הצד. דהיינו, שאין אורכו של כותל זה כנגד אורך כותלו של חברו. באופן כזה, אכן היה צריך להרחיק כדי שיעור מעבר בני אדם. אלא רוחבו של כותל זה מכוון כנגד אורכו של כותל חברו. באופן זה אין לחשוש למניעת מעבר בני אדם בחלק קטן כזה של הכותל, ולפיכך אינו צריך להרחיק אלא משום שמאפיל על בית חברו. דהיינו, אם כותל חברו עומד ממזרח למערב, בונה הוא כותל מצפון לדרום, וראש עובי הכותל כנגד החלון ומאפיל עליו. כך מסביר רשי. רבינו יונה כותב שמדובר בחגון שכותל חברו עומד בצד מזרח, וחלונות קבועים בצידו, דהיינו בקרן מזרחית צפונית, והשני בא לבנות עכשיו כותל בצפון כנגד החלונות. הוא צריך להרחיק כדי שלא יאפיל. ולמרות ששנינו במשנה, החלונות בין מלמעלן, בין מלמטן, בין מכנגדן, מכל מקום ניתן להעמיד גם בכותל מן הצד, שכוונת המשנה בזה, שאין הכותל גבוה או נמוך מן החלונות, אלא עומד בשורה אחת יחד איתם. ומאחר שלא יתבאר בברייתא מהו שיעור ההרחקה בכדי שלא יאפיל על בית חברו, שואלת הגמרא וכמה? כמה יש לאדם להרחיק את כותלו העומד מן הצד מן החלונות הקבועים בכותל חברו? אמר ייבה, שם של חכם, חמוע דאשיין בר נדבך, חמיף של אדם בשם אשיין שהיה בנו של אדם בשם נדבך משמי דרב, בשמו של רב, כמלוא רוחב חלון. שיעור הרחקת הכותל מן החלונות הוא כפי רוחבו של חלון, והוא שיעור טפח. שואלת הגמרא, ולא מציצו לתוך ביתו של חברו, שמאחר שסמוך הוא מאוד לחלונות חברו, אין מועיל מה שמקביע את הכותל 400 מן החלון, ועדיין יכולו להישען על כותלו ולראות את הנעשה בביתו של חברו. מתרצת הגמרא, אמר רב זביד, במדיר את כותלו. דהיינו, אכן אין די בכך שיקביע או ינמיך 400, אלא עליו לבנות את כותלו בשיפוע לצד החלונות, עד שלא יוכל לעמוד או להישען עליו ולראות לתוך בית חברו. מדיר מלשון מדרון, שעושה את הכותל משופע כמדרון. כותב הרי מגעש, השיפוע הזה של הכותל ניתן לבערו בשני אופנים. האחד שמשפע את הכותל לאורכו, דהיינו שמשני צידיו הוא גבוה ובאמצעו נמוך, והשני שמשפע הכותל לרוחבו על ידי שעושה את אמצע רוחב הכותל מחודד, שבתחתיתו הוא רחב והולך ונעשה צער עד ראשו. שווה הגמרא ומקשה, וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו שיש להרחיק את הכותל מכנגד החלונות 400, ולא די בהרחקת טפח אחד כשיעור רוחב החלון. ומסביר תוספות בדיבור המתחיל וענן תנן, שמשנתנו עוסקת גם היא בכותל הבנוי מן הצד, שאם לא כן מדוע כתבה שיש להרחיק משום חלונות, הרי אף בכותל שאין בו חלונות צריך להרחיק, כדי שידרסו בני אדם בין הכתלים ויחזקו את יסודותיהם. תרץ את הגמרא לא קשיא, כאן הברייתא עוסקת באופן שבנה כותל רק מרוח אחת, מצד אחד של החלונות, ומאחר שאינו מחשיך כל כך את בית חברו די בהרחקת מלוא רוחב חלון. כאן המשנה עוסקת באופן שבנה כותל משתי רוחות, משני צידי החלונות של חברו, ומאחר שמחשיך עליו ביותר, יש לו להרחיק שיעור 400. אומר רבנו גרשום שצריך להרחיק כל כותל וכותל מצד החלון 400. היד רמה כתב שצריך להרחיק 400 מצד אחד וטפח מצד שני. הוא מוסיף שיש הסוברים שצריך להרחיק באופן שיהיו 200 מצד אחד ו200 מצד שני, והחלון באמצע. אבל הוא כותב שמסתבר כאופן הראשון. הרשב"א כותב שיש הסוברים שדי בכך שיהיה בין שני הכתלים 400 כולל רוחב החלון. ואין חילוק בין אם החלון באמצע או בצד, ובלבד שיהיה בין החלון לכותל טפח ובין שני הכתלים 400. עוד כותב היד רמה, שאם היה כבר לבעל החלון או לאדם אחר כותל מצד אחד של החלון, ועכשיו בא אדם החפץ לבנות כותל מצדו השני, חייב הוא להרחיק 400 אף שאינו סומך אלא מרוח אחת. זאת מאחר ויש כותל מן הצד השני, הרי זה כסומך משתי רוחות. ועוד הוא כותב היד רמה, שהכותל הראשון הסמוך לחלון ברוחב טפח צריך לשפעו או להגביעו או להנמיכו, אבל הכותל השני המרוחק 400 לא צריך כלום, שמאחר ועומד מן הצד ומרוחק 400 אינו יכול להציץ בבית חברו. מקשה הגמרא שוב על דברי רבא הסובר שיש להרחיק את הכתלים משום דריסת הרגל. תשמע, בואו שמע ראיה וקושייה, שנינו במשנה בסמוך, ואת הכותל יש להרחיק מן המזחילה, מרזב, של חברו. מזחילה זה צינור גדול, ומונחת לאורך הכותל על הכותל, ומהגג זווין לתוכה והיא מקלחתן לארץ, כך דברי רשי. ונקראת בשם מזחילה על שם שמהגג זווין לתוכו ונוזלים ממנו על הארץ. מסביר התוספות יום טוב. אם כן, כתוב במשנה, את הכותל יש להרחיק מן המרזב של חברו 400, כדי שיהיה חברו זוקף, מעמיד את הסולם כאשר נצרחו לנקות את המרזב. מדייקת הגמרא, טעם הדבר שצריך להרחיק את הכותל מן המרזב, משום שצריכו להשאיר מקום לחברו לצורך העמדת הסולם. אבל משום דוושה, לא, אבל באופן שאין לשכנו מרזב, רשאי הוא לסמוך לו את כותלו, למרות שמונע הוא את דריסת רגלי האנשים בין הכתלים. מתרצת הגמרא אחר במאי עסקינן, משנה זו עוסקת במזחילה משופעת, מרזב הבנוי סביב גג משופע הנמשך מכותל הבניין לתוך החצר. דהי משום דו שאו, אם היה טעם ההרחקה רק כדי שתהיה דריסת רגל ואינה כתלים, לא היה צריך להרחיק את כותלו מגגו של חברו כלל, דה כאזיל ועתיתותי, שהרי ניתן להלך בין הכתלים תחת שיפוע הגג. לכן הוא צריכה המשנה לומר שמכל מקום עליו להרחיק את כותלו מגגו של חברו, בכדי שיוכל השני להעמיד סולם ולנקות את המרזב מעפר ואבנים הנופלים בו, ומעכבים את קילוח המים. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף חף ב' עמוד ב'. המשנה דנה בדיני הרחקת סולם משובח יונים וכותל ממרזב שבגג. אומרת המשנה, מרחיקין את הסולם מן השובח של היונים 400, כדי שלא תקפוץ הנמיה, חיה קטנה כעין חתול, ותטרוף את היונים. דהיינו, אדם שהעמיד שובח של יונים בחצירו סמוך לכותל שבין החצירות, אסור לשכנו לסמוך סולם לכותל הזה עד שירחיקנו 400 מן השובח, מאחר שעל ידי הסולם יכולה הנמייה לטפס לשובח ולטרוף את היונים. אומר הפרישה שמבואר מדברי רשי, שרשאי הוא לסמוך את הסולם לכותל, אלא שעליו להרחיקו 400 מן השובח. ולמרות שיכולה הנמייה לטפס על הסולם ולהילך על הכותל עד שתגיע לשובח, מכל מקום אין זה גירי דילי, זה לא החיצים שלו. רק באופן שיכולה הנמייה לקפוץ בבת אחת מן הסולם לשובח, זה נקרא גירי דילי, זה נקרא החיצים שלו. מבואר לכמן בגמרא שמשנתנו כשיטת רבי יוסי, שאינו מחייב להרחיק אלא באופן שהנזק בא על ידי גירי דילי. כותב הפרישה שמדברי הטור משמע שהוא חולק, וכותב שצריך להרחיק מן הכותל שיהיה בינו ובין הכותל אוויר 400, כדי שלא תקפוץ הנמייה מהסולם לשובח, משמע שלא די בכך שירחיק 400 מן השובח, אלא חייב הוא להרחיק את הסולם מן הכותל, כדי שלא תוכל הנמייה לטפס ולהגיע לראש הכותל. שואל החתם סופר, מדוע חייב אדם להרחיק את סולמו משובחו של חברו? הרי מבואר במסכת חולין דף קמ"א עמוד ב' שיוני שובח אין בהם איסור גזל מן התורה אלא מפני חכמים, אלא רק מדברי חכמים מפני דרכי שלום. אם גזל אדם מחברו יוני שובח, אין הוא יכול לתובעו בבית דין ולהוציאה ממנו. אם כן, כיצד ייתכן שיהיה חמור דין הרחקה יותר מדין גזילה, שיכול אדם לחוף את שכינו בבית דין שירחיק את סולמו? תרץ החתם סופר, אין סתירה בדבר. אכן, אם גזל אדם יונים, אין מוציאים מידו. אבל מכל מקום אסורים הם בגזילה. כמו כן לגבי דין הרחקה, אסור לו לסמוך את הסולם ולהזיקם. והוא מוסיף שבמשנה הזו, העוסקת בטריפת הנמייה, לא צריך לתירוץ הזה, מאחר שיתכן לומר שיש בשובח הזה גוזלים קטנים שאינם יודעים לעוף, ובהם יש איסור גזל מן התורה, שהרי הם משתמרים בחצרו וחצרו קונה לאותם. במשנה במסכת בבא קמא דף ע"ט עמוד ב', נאמר שאסור לפרוס מצודות במקום שמצויים יויני העיר, וצריך לפרש כמו שהתבאר. עוד כותב החתם סופר, שאם נעמיד את משנתנו כשיטת רבי יוסי במסכת גיטין דף נ"ט עמוד ב', שסובר שכל מה שחכמים אסרו מפני דרכי שלום יש בזה איסור גזל ואפשר להוציאו בבית דין, אז תבואר הסוגיה היטב. כותב החתם סופר שיש לומר שלפיכך מקשה הגמרא לקמן, לאימא מתניתין דלא כרבי יוסי, אולי משנתנו לא כמו רבי יוסי. זאת מאחר שהגמרא מחזרת להעמיד את המשנה כדברי רבי יוסי בדין הזה. דין נוסף מביאה המשנה, ואת הכותל מרחיקים מן המזחילה, מן המרזב 400, כדי שיהיה בעל המרזב זוקף את הסולם, דהיינו, בכדי שיוכל להעמיד בין הכותל למרזב סולם בשיפוע, על מנת לעלות ולנקות את המרזב מן האפר והאבנים המצטברים בו ומעכבים את קילוח המים. שואלים הראשונים, מדוע רשאי בעל המרזב להעמיד סולם בחצר שכנו כדי לנקות את המרזב, וכי החצר הזו משועבדת לו לכל צרכיו? אומרים התוספות בדיבור המתחיל, כדי שיהיה זוקף את הסולם, שמשנה זו עוסקת באופן שמחר הוא נתן אדם לחברו זכות בחצרו להעמיד סולם לניקוי המרזב. השמיעה לנו המשנה שעליו להשאיר לצורך כך 400 פנויות. ולפי השיטה הזו, הדין הזה לא נוגע לדיני הרחקת נזיקין כלל, מאחר שאם לא יקנה לו את הזכות הזו, רשאי הוא לסמוך כותלו עד למרזב חברו. אלא הדין הזה הוא מדיני מסע ומתן שבין אדם לחברו. אבל היד רמה כותב שאדם שהחזיק במרזב זכה ב-400 שמסביבו לעניין שיוכל להעמיד בהם סולם לנקות את המרזב, כשם שאדם שהחזיק בחלון זכה ב-400 שמסביבו לדין, איזק ראייה. וכך היא גם דעת הרמב״ם בהלכות שכינים פרק ט' הלכה ח'. מוסיף היד רמה, שלא נאמר הדין הזה אלא באופן שיש לו איזה דרך בחצר חבירו כדי להגיע ל-400 הסמוכות למרזב. הוא חיגון באופן שהיה השטח שלו מתחילה, וכנס לתוך שלו ובנה וכיוצא בזה. אבל אם אין לו דרך בחצר חבירו, בטלה זכותו. זו היה המשנה שלנו, בדף כ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא אם משנתנו היא בשיטת רבי יוסי. שואלת הגמרא לאמא מתניתין דלא כרבי יוסי. אולי משנתנו היא לא בשיטת רבי יוסי, דהי כרבי יוסי? אם המשנה הייתה בשיטת רבי יוסי, לא הייתה מחייבת להרחיק את הסולם מן השובח. דאמר רבי יוסי לקמן בדף כ"ה עמוד ב', שרשאי אדם לנטוע אילן בחצרו סמוך לבורו של חברו, למרות שעתידים שורשי האילן להזיק את הבור. ולמה התיר זאת רבי יוסי? כי זה בעל הבור חופר בתוך שלו, בתוך הרשות שלו, וזה בעל האילן נוטע בתוך רשות שלו. דהיינו, שלדעת רבי יוסי רשאי אדם לעשות בתוך שלו כפי רצונו, גם אם שכנו ניזק מכך, ולשיטתו, מוטל על הניזק להרחיק את עצמו מהמזיק כדי שלא ינזק. אם כן לדבריו, אין צריך אדם להרחיק את סולמו מכותלו של חברו, אלא ירחיק בעל השובח את שובחו מן הכותל. מסביר רשי, שיש עוד הרבה משניות בפרק הזה שהם לא כשיטת רבי יוסי, רק כל כוונת הגמרא לברר האם גם המשנה הזו אינו כשיטתו. דוחה הגמרא שאין הכרח לומר כן, אלא אפילו תימא רבי יוסי, גם אם תאמר שמשנתנו כשיטת רבי יוסי, אין בכך קושייה. וטעם הדבר שהגמרא מחזרת להעמיד את המשנה כרבי יוסי, מאחר שקיים אלן שהלכה כמותו. דאמר רב אשי, כי אבינן בי רב כהנא. כשהיינו בישיבתו של רב כהנא, אבא אמר היה רגיל לומר מודי רבי יוסי, בגיר ידידי. מודי רבי יוסי שחייב המזיק להרחיק את עצמו באופן שמזיק על ידי החיצים שלו. דהיינו שהנזק בא מיד בשעה שעושה את הדבר המזיק בחצירו. החנמי גם כאן, כשסומך סולם, יכול הנזק לבוא מיד. דזימנין, בהדי, דמנח לי יתווה בחור וקפצה, שלעיתים מיד כשמניח את הסולם בסמוך לכותל, קופצת הנמייה מחורה ומטפסת על הסולם, עד שמגיע לשובח ונמצא שבא היזק מיד עם הנחת הסולם. באופן כזה מודה רבי יוסי שחייב המזיק להרחיק את עצמו. ומאחר וישנו אופן שהנחת הסולם יגיר את דידי, חיצים שלו, אסרו חכמים לעולם להניח סולם סמוך לשובח, ואין אדם רשאי לומר אני אניח וישמור שלא תבוא הנמייה. מוסיף הריטב"א, שאם היה הדבר תדיר שבכל פעם שמניח סולם הייתה באה הנמייה, היה נחשב דבר זה גיר את דידי ממש, הרי זה כאדם המעמיד קשת לראות חיצים. מאחר שזה אין זה עזק ברור, הרי זה גרמה דגירי. בכל מקום מודה בזה רבי יוסי שהדבר אסור. שואלת הגמרא והגרמה הוא, הרי אין בעל הסולם או ממונו מזיקים בידיים את היונים שבשובח, אלא רק גורמים לכך שהנמייה תטפס עליו ותטרוף את היונים, וכלל הוא בידינו שהגורם נזק לחברו פטור מלשלם. אם כן, מדוע יש לחייבו להרחיק את הסולם מן הכותל? מתרץ הגמרא אמר רב טובי בר מתנה, זאת אומרת, מכאן יש ללמוד, גרמה בנזיקין אסור, שגם הגורם נזק לחברו פטור מלשלם. מכל מקום אסור לעשות כן, ולפיכך ניתן לחייבו להרחיק את סולמו כדי שלא יגרום נזק לחברו. רש"י אומר שזה לדעת הסוברים שלא דנים דינא דגרמי, כם מבואר במסכת בבא קמא דף צ"ח עמוד ב'. אם כן, מבואר מדברי רש"י שהוא מדמה דין גרמה לדין גרמי, וסובר שהמחייב בדינא דגרמי יחייב גם בגרמה. כתב על זה הרמב"ן שהדברים אינם נכונים, אלא גם המחייב בגרמי פותר בגרמה, כמו שמוכח בכמה מקומות בגמרא. מתחילה סברה הגמרא שמאחר שהיא מזיק פטור מלשלם, מותר אף לכתחילה לאדם לגרום נזק לחברו. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל זאת אומרת. ועוד הם כותבים שמהסוגיה הזו מוכח שהגורם נזק לחברו פטור מלשלם. מאידך מצינו שהמזיק את חברו על ידי גרמי חייב לשלם, כגון השורף שטרותיו של חברו, או המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו, ועוד הרבה אופנים כיוצא באלו. אז מה החילוק בין המזיק על ידי גרמה שפטור מלשלם לבין המזיק על ידי גרמי שחייב לשלם? כותבים התוספות בשם רי לבאר את העניין בשני אופנים. אופן אחד, שעושה אדם בעצמו מעשה הזק לחברו, הרי זה גרמי אף שהנזק בא באופן עקיף, כגון בשורף שטרותיו של חברו. אמנם באופן שהיינו מזיקו ממש של הגורם שיבוא דבר אחר ויזיקו, כמו במשנתנו שעל ידי שמניח את הסולם באה נמייה וטורפת את היונים, אין זה אלא גרמה. והראש מרחיב ומבאר, שאם עושה מעשה שהזקו ברור, כגון שמראה רכושו של יהודי לגוי אנס, הרי זה כאילו עשהו בעצמו וחייב משום גרמי. אבל כשאין הנזק ברור, הוא נידון משום גרמה. אופן שני שכותבים התוספות, שבכל מקום שנעשה הזק מיד, כגון בשורף שטרותיו של חברו שמיד עם שריפתם, הפסיד בעל השטר את ממונו, חייב משום גרמי. בכל מקום שאין הנזק בא אלא לאחר זמן, אין זה אלא גרמה. ובשם הרצפה כותבים התוספות, שאין חילוק במעשה בין גרמי לגרמה, אלא בכל דבר הזק המצוי ורגיל לבוא, כנסו חכמים את המזיק ששלם משום גרמי, כדי שלא יהיה כל אדם גורם נזק לחברו ונפטר, כמו שחייבו את המזיק חברו בהזק שאינו ניכר, אבל בדבר שאינו מצוי כל כך, לא גזרו. כתב הרטב"א שאומנם אין הוכחה מדברי הגמרא שלדעת רבי יוסי חייב אדם להרחיק בגרמה דגירי, מאחר שיתכן לומר שדברי הגמרא נאמרו רק לדברי חכמים, אבל מכל מקום יש ללמוד מן הדברים שמכיוון שרבי יוסי מחייב את המזיק בגיר דילי, לשלם את הנזק, אם כן אוסרו לכתחילה להזיק בגרמה דגירי. ומשנתנו, היא בין לרבנן ובין לרבי יוסי. אומר הרטב"א, נמצא שלפי רבי יוסי יש שלושה חילוקי דינים. א', כאשר מזיק בגיר דילי בחיצים שלו חייב בתשלום הנזק. ב', כאשר מזיק בגרמה דגירי, מזיק בחיציו על ידי גרמה, אינו חייב לשלם אבל עליו להרחיק שלא יזיק. ג', כאשר אין זה אפילו גרמה דגירי, סובר רבי יוסי שאין צורך להרחיק אפילו לכתחילה. מביאה הגמרא מעשה הנוגע לדין גרמה בנזיקין. רב יוסף אבלי אנו תלי, היה לו בחצרו דקלים קטנים, דאבו אתו ומני ויתוי תותיו, שהיו באים ממקיזי דם ויושבים תחתם בשעת עשיית מלאכתם, ואתו עורבי אכלי דמה, היו באים עורבים לאכול את הדם, וסלקי אבי תלי ומפסדי תמרי, עולים ויושבים על הדקלים ומזיקים את התמרים. אמר לו רב יוסף, אפיקו לי קורקור מאחה. הוציאו מכאן את העורבים, הקוראים כאין קורקור, כלומר אל יקיזו האומנים כאן, שמחמת כן באים העורבים ומזיקים את התמרים. אמר לאבאי לרב יוסף הגרמאו, הרי אין אומנים אלו מזיקים בעצמם את התמרים, אלא רק גורמים שיבואו העורבים ויזיקום. ואם כן, כיצד רשאי אתה להרחיקם? זאת אומרת, כיוון דקיימלן ששיטתנו כרבי יוסי, שאין חיוב להרחיק אלא כשמזי בגיר רדידי, אין להם להרחיק משם. אמר לרב יוסף לאבאי, אחי אמר רב טובי בר מתנה, זאת אומרת, גרמה בנזיקין אסור, ולפיכך רשאי אני לעקף בידם, שלא יגרמו לי נזק. ואפילו לדברי רבי יוסי, שהרי זה גרמה דגירי. שב אבאי ושאל את רב יוסף, ואחזיק להו, הרי מוחזקים הם בכך שדרכם להקיס דם תחת האילנות הללו. ואם כן, כיצד רשאי אתה למחות בידם? ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, ואחזיק להו, שזו חזקה בלא טענה. שלא היו האומנים טוענים שמחר להם רבי יוסף את זכות ההזק הזה, אלא מאחר ששתק להם עד עכשיו, יש בכך משום מכילה. את זה תוספות אומרים בשם ריבם, אבל התוספות עצמם סוברים שהחזקה הזו כן טענתה אימה, כי היו האומנים טוענים שהוא הקנה להם את הזכות הזו. השיב לו רב יוסף לאבאי, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אין חזקה לנזקין. אין חזקה מועילה לגבי הזק, שאף אם מוחזק אדם להזיק את חברו, רשאי עלה למחות בידו. ומסבירים התוספות, בדיבור המתחיל, אין חזקה לנזקין, בשם רבינו תם, שאפילו אם יקנה הניזק למזיק את הזכות להחזיק בהזק הזה, רשאי הוא לחזור בו. מאחר שקניין בטעות הוא שסבור היה, שיוכל לעמוד בהזק הזה ונוכח לראות שאינו יכול. תוספות חולקים על פירושו של רבינו תם, והם סוברים שיש לדייק מדברי הגמרא שאמרה אין חזקה לנזקים, שדווקא חזקה לבדה אינה מועילה, אבל אם יש לה מחזיק ראיה שקנה את הזכות הזו, אין הניזק יכול למחות בידו. שב אביי ושאל אותו ולאו התמר עלה אם לא נאמר על כך בבית המדרש, שאין הדברים אמורים בסתם נזקים שבהם אכן מועילה חזקה, אלא כפי שרב מרי אמר שדין זה נאמר בקוטרה בנזקי אשן, ורב סביד אמר שדין זה נאמר בנזקי ריח של בית הכיסא, שרק בנזקים אלו שאין אדם סובלם אין מועילה חזקה. אבל בשאר ענייני הזק, אם החזיק המזיק, אין הניזק יכול למחות בידו, ואם כן גם בנידון הזה, אינכן יכול למחות ביד האומנים שהחזיקו בתשמיש הזה. אמר לי, אומר לו רבי יוסף לאבאי, הני, דמה הכזה הזה, לדידי דענינה דעתי, לי שאני איסטניס, ובמסכת פסחים דף קוף י' ג' עמוד ב' נאמר, שלושה חייהם אינם חיים, הרחמנים, הרתחנים והניני הדעת, האיסטניסים. ואמר רבי יוסף, וכולו התנאיו בי, כל אלו ישנם בי. והדברים הללו אמורים בתוספות בדיבור המתחיל, לדידי. אם כן, אומר רב יוסף לאביי, דם ההכזה, לי שאני איסטניס ודם זה מפריע לי ביותר, כי קוטרה ובית הכיסא דמו לי. הרי הם כנזקי אשן ובית הכיסא, שאין מועילה בהם חזקה, ולפיכך רשאי אני למחות ביד האומנים הללו, גם אם יחזיקו בכך. ויש ללמוד מכך, שאם ידוע של הניזק, שאינו סובל את אותו הנזק, אף ששאר בני אדם סובלים אותו, אין בזה דין חזקה למזיק, אלא דין נזק זה, כדין נזקי אשן וריח בית הכיסא שאין מועילה בהם חזקה. אמנם, אין כל אדם נאמן בזה לומר שנזק מסוים הוא בעיניו כנזקי אשן ובית הכיסא. אלא אם כן אדם גדול הוא שאינו משנה בדיבורו, או שהוא נזק הידוע לכל שאין אדם סובלו. כך מביא השיטה מקובצת את השיטה שלא נודע למי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כקוטרה, הרי לא מחמת אדם היה חפץ רבי יוסף להרחיקם, אלא משום שהעורבים היו מזיקים את התמרים, ואם כן מה העניין זה לעניינות דעתו? תרצים התוספות בשני אופנים, האחד, שאכן הפריע לו אדם מאוד עקב הנינות דעתו ומכל מקום היה מסכים לסובלו אם לא שהיו העורבים מזיקים אותו. תירוץ שני, מתרצים התוספות שהעורבים אלו היו אוכלים את הדם, לאחר מכן פורחים ומקנחים את פיהם בפירות, ומשום הנינות דעתו היו פירות אלו מעוסים בעיניו. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף חף ג' עמוד א'. המשנה הזו עוסקת בשיעור שצריך אדם להרחיק את יוני השובח שלו כדי שלא יזיקו בשדות אחרים. כותב המאירי, שהרמב"ם בהלכות גזילה פרק ו' הלכה ח' וט' פסק את הדינים המבוארים במשנה בהלכות של גזילה, ולא בדיני הרחקת נזיקין, זאת מאחר שסובר שהם בכלל הדברים האסורים משום גזל דרבנן. הוא הוסיף המאירי, שלפי זה צריך לומר שאם לא ירחיק את הרחקות המנויות במשנה ואכלו היונים בשדה חברו, פטור מלשלם, כשיטת הרמב"ם שכל גזל מדרבנן אינו יוצא בדיינים. אומרת המשנה בדף חף ג' עמוד א', מרחיקין את השובח של היונים מן העיר 50 אמה, מבתי העיר 50 אמה, שאין אדם רשאי להעמיד שובח בתוך העיר עד שירחיק 50 אמה מן הבתים, מאחר שהיונים אוכלות את הזרעים שבגינות. ומאחר ונקת התנה בלשון מרחיקין את השובח ולא נקת מרחיקין את היונים, יש ללמוד שיכול אדם לעכב על שכינו שלא יעמיד שובח בחצירו אף קודם שהביא יונים לשובח, מאחר שאין השובח עשוי אלא ליונים. אומר הריטב"א שגם רבי יוסי מודה שחיוב הרחקת יונים יש כאן משום גירה דילי, שהרי זה תולדה של שינה אוכלת בשדות אחרים. ותוספות מסבירים שצריך להרחיק את השובח מן העיר 50 אמה, משום שהיונים אוכלות את התבואה נשטחת בגגות העיר על מנת ליפשה שם. והוסיפו שאין לאסור העמדת שובח בעיר משום התבואה שבשדות, מאחר שהשדות רחוקות מן העיר 1,000 אמה. כך תוספות הדיבור המתחיל מרחיקין. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן לא יעשה אדם שובח בתוך השדה שלו העומדת מחוץ לעיר, אלא אם כן יש לו שיעור 50 אמה לכל רוח, דהיינו, שאין שדות אחרים הסמוכים לשובח הזה בתוך 50 אמה, כדי שלא יאכלו היונים מן התבואה שבשדות אחרים. כך אומרים התוספות לדיבור המתחיל, ולא יעשה שובח. שהמשנה משמיעה את איסור העמדת השובח בין בעיר ובין בשדה. הרישה של המשנה מרחיקין את השובח מן העיר, היינו שלא יעמיד בתוך העיר עצמה משום התבואה המונחת בגג או בחצר. בהמשך דברי המשנה, לא יעשה אדם שובח בתוך שלו, דהיינו, שלא יעמיד בתוך שדהו הנמצאת מחוץ לעיר משום התבואה הנמצאת בשדות שכיניו. אומרים התוספות שלפיכך הוא צריכה המשנה להשמיע את הדין הזה בשני אופנים, מאחר שהיה מקום לומר שרק בעיר חייבים להרחיק, משום שהתבואה המונחת בעיר מגולאי. אבל בשדה שהזרעים תמונים באדמה אין צורך להרחיק, ומצד שני היה מקום לומר שרק בשדה צריך להרחיק, משום שמצויה שם תבואה רבה, אבל בעיר שאין מצויה כל כך, אין צריך להרחיק. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר שלא די בהרחקת 50 אמה, אלא יש להרחיק בשיעור בית 4 קורין. מקום הראוי לזריעת 4 קורים תבואה, קור אחד לכל צד. כך מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות, והוא כותב ששיעור זה הוא 273 אמות ו-4 חמישיות לכל רוח, בקירוב. אומרת המשנה, השיעור הזה הוא כמלא שגר היונה, כשיעור שפורחת היונה בפעם אחת. והרמב"ם בפירוש המשניות כותב ששגר היונה הם קבוצת יונים הפורחות יחד, כמו שגר על הפכה, שהכוונה בזה לעדרי צון. הערוך כותב שזה מלשון שילוח, כמו שגר בהמה, שהכוונה בזה לבלד שהבהמה משגרת ממאיה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל בית 4 קורין, שגם חכמים מודים שזהו שיעור פריחת היונה, אלא שסוברים חכמים שאין היונה אוכלת בכל שיעור זה, אלא רק ב-50 אמה הראשונות כמבואר בגמרא. אילו הריטב"א סובר שחכמים כן חולקים על דברי רב יהודה וסוברים ששגר היונה הוא 30 ריס, 4 מיל, כמבואר לכמן בגמרא. כתב רבינו יונתן, שמביא אותו השיטה מקובצת, שרב יהודה סובר שאין די ליונים במה שאוכלות ב-50 אמה כדי למלות את קריסם שלא יזיקו עוד בשדות אחרים, אלא אוכלות והולכות עד שיעור 4 קורין, שהוא מלוא שגר היונה למלות את רעבונה. באופן נוסף הוא כותב שמודה רב יהודה לחכמים שדי במה שאוכלות ב-50 אמה כדי למלות את רעבונה, אלא שהוא חושש שלעיתים אין היונים נחות באמצע פריחתן, זאת למרות שיש להם מזון באמצע הדרך, אלא הם גומרות את פריחתן ואוכלות שם. מסיים את המשנה ואומרת, ואם לקחו אדם לאותו שובח עם הקרקע שמסביבו והמוכר, הוא שהעמיד את השובח במקום זה, אז אפילו אם אין לו קרקע מסביב אלא כשיעור בית רובע, מקום הראוי לזריעת רבע קו תבואה בלבד, והוא 10 אמות וחומש בקירוב, כך הרמב״ם בפירוש המשניות, הרי הוא השובח בחזקתו כפי שכנאו, ואין צריך לסלקו מאחר שבית דין טוענים עבור הלוקח שמן הסתם, פייס המוכרת בעלי השדות שמסביב עד שהתירו לו להעמיד את השובח, כפי שהתבהר בגמרא. זוהי המשנה שלנו בדף חף ג' עמוד א', וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, דף חף ב' ממסכת בבא בתרא, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם רוחל מאיר זו יכול לעכב על רוחל מאיר אחרת ומדוע? שאלה שנייה, מה הותר לרוחל תלמיד חכם שלא הותר לרוחל סתם ומדוע? שאלה שלישית, מפני מה נפטר לבית עולמו רבא דבא רבא? שאלה רביעית לרבא, מה ביור המשנה שמי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו לא יסמוך לו כותל אחר, אלא אם הרחיק 400? שאלה חמישית, איכן צריך להרחיק כותלו 400 מכותל חברו ואיכן לא? השאלה האחרונה, מה דין כותל בית לעניין דוושה ומדוע? התשובה נמצאת בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני טוב בשבט, י"ז בשבט תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף רב ב' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, חי בשבט תשע"ז, ונלמד את דף רב ג' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.